אפשר להתחיל? נשאר כוחך. טוב, שלום לכולם. היום יש לנו ארבעה פרקים במשמשון. מכוונים, לא עוברים מנושא לנושא, אלא מכוונים. ובאמת, האיש הזה, השופט הזה הוא מיוחד. תהליך הבחירה שלו הוא מיוחד, בניגוד לשופטים אחרים שנקראו אל הדגל. כן, ויזעקו בני ישראל אל השם, ויקם השם להם הושיע. אנחנו רואים כאן מנהיג או שופט שבעצם הוקדש מרחם אמו עוד לפני לידתו, לפני ההיריון אפילו. ואנחנו גם רואים שופט שמצד אחד וישפוט את ישראל 20 שנה, הוא זוכה לכינוי שופט. מצד שני הוא לא דומה בשום צורה כמעט לשופטים האחרים. הוא לא מוביל את העם אחריו. מבחינה צבאית לא מדובר פה על מלחמה. גם מבחינה רוחנית הוא פועל בעצמו בשורות האויב. יוצר קשר עם נשים פלישתיות. כוחו הרב הוא גם סיפור מיוחד. נזירותו מבטן, כמו שאמרנו, ובמילים אחרות יש פה משהו אחר, מאוד שונה ממה שהכרנו. הוא מאוד מרחיב את היריעה תחת הכותרת שופט. מה זה שופט? שופט זה לא איזשהו מודל מאוד מסוים, תפקיד שנכנסים אליו, אלא הכותרת שופט מכילה הרבה מאוד. טוב, הדבר הראשון בעצם שהייתי רוצה לדבר עליו, זה בעצם הוריו, מקומו של האיש מצד אחד, מנוח, בלשון חכמים, מנוח עם הארץ היה, על מה הם סומכים, אז הם מביאים פסוק, אבל לראות את זה באופן רחב, מה מקומה של האישה ומה החשיבות של כל הסיפור הזה של הולדתו, למה זה חשוב לנו? כל אחד נולד באיזושהי צורה, ויש פה פרק שלם שמתאר את מה שקרה לפני שהוא בעצם יוצא לדרך, מה פשר הדבר. טוב, אז בואו נתחיל עם מנוח. ואני רשמתי לעצמי שורה ארוכה של נקודות ציון שבעצם מראות, מלמדות אותנו דבר על מעמדו, על מקומו של מנוח וגם על אשת מנוח מהצד השני. אז קודם כל, הגילוי הראשון, ההתגלות הראשונה, וירא מלאך השם אל האישה. שימו לב, האישה גם, מכנים אותה כאישה, זאת אומרת, זה הנושא בעצם, וההוראות הן אליה, ואתה איש אמרוי נא, ואל תשתי יין, ואל תאכלי כל טמא, הנה חרה, יולדת בן, את, 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 זה הנושא, היא הכתובה. שימו לב לדבר מעניין, אומרים לה מה בעצם הסיפור, מה הייעוד, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתי. רגע, ומה היא מספרת לבעלה?
זה לא מספרת, שיר או לא מספרת?
את הנזירות היא מספרת, אבל היא לא מספרת אולי את הדבר הכי משמעותי. הוא יחל להושיע את ישראל. למה את לא מספרת? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, גם המלאך אחרי זה, הוא מבקש, מנוח מבקש ממנו עוד פעם, הוא לא מספר לו. ובמילים אחרות נוצר פה מצב לא יאומן, שבעצם משתפים את ההורים, אתם צריכים לגדל אותו בצורה מיוחדת, אבל לא מספרים לאבא מה הסיפור. זאת אומרת, האבא לא יודע את הדבר העיקרי, הוא נעלם ממנו. הוא אחרי זה מתנהג אולי גם ככה. כמי שבכלל לא מבין את הסיפור, וואו, איזה, מה זה הדבר הזה? טוב, מנוח בעצם שואל, ויתר מנוח אל השם ויאמר בי אדוני, איש האלוהים אשר שלחת יבונה אלינו עוד ויורנו, מה נעשה לנער היולד? גם עכשיו, כשהוא אומר, מה יעשה לנער היולד? בא המלאך, אבל לא אומר לו מה לעשות, זאת אומרת, מה נעשה, זה כאילו אפשר להגיד, מה?
הוא קודם כל לא בא אליו בכלל.
הוא לא בא אליו, כן, זה עוד דבר, הוא לא בא אליו, הוא בא, כן, ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה, עוד פעם מדגישים את הדבר הזה, והיא יושבת בשדה, ומנוח אישה אין אימה. למה מספרים? אם הוא היה אימה, הוא לא היה בא. זאת אומרת, הוא לא הכתובת, היא הכתובת, עוד פעם. ואז הוא אומר אל המלאך, ואז הוא לא נותר לו אלא, ויקום מנוח, וילך מנוח אחרי אשתו. כשהגמרא אומרת, מנוח עם הארץ שנאמר, ויקום מנוח, וילך אחרי אשתו, מי שקורא את הגמרא הזאת בלי להכיר את הפרק, אומר, בסדר, הלך אחרי אישה, מה בגלל זה הוא בארץ, כאילו איך עושים דבר כזה, אבל פה זה קצה חוט לדבר שהוא לב הפרק בעצם, שמנוח לא מוביל את הסיפור, והוא מחוץ, והיא בעצם נמצאת בפנים, וזה הסיפור שלה.
אז רואים גם אצל יצחק ורבקה שהיא שואלת ודורשת בשם, והקדוש ברוך הוא מתגלה לה את התשובה, אנחנו לא אומרים שיצחק הוא עם הארץ, ודאי שהיא רמסה קדוש של בגדולים, והוא לא קיבל את הנבואה, היא קיבלה.
כן, אז זה... שם זה מורכב יותר, יש צד שהוא, יש צד שהיא, זה מורכב, פה זה פחות מורכב, פה התמונה שלו הוא די מחוץ לסיפור, שם וימול אברהם את יצחק בנו, כאשר כל סיפור הולדת יצחק בפרק חפה לב בספר בראשית, זה סיפור טיפה יותר מורכב ולא כדאי להיכנס אליו עכשיו, אבל שימו לב, אז הוא בא ואומר, אתה יבוא דבריך, מה זה אתה יבוא דבריך? עכשיו שגם אני פה, כאילו מה שאמרת זה לא... ואתה יבוא דבריך, הוא אומר מצד אחד, ומה בעצם, מה אנחנו רואים? וישמע ויבוא מלאך אלוהים עוד אל האישה, אז הוא אומר, כן, והיה לו כמו מנוח, הוא בא, ואז הוא אומר, אתה איש אשר דיברת אל האישה, והוא אומר, אני, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? זהו, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? מה יהיה משפטו? שימו לב, זה מזמין, הוא יחל להושיע את ישראל, מה מיוחד בו? הוא יהיה המושיע של ישראל, תחנכו אותו לגבורה, תחנכו, נכון? זה מה שמתבקש, אבל ויומר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר, הוא חוזר על מה שהוא אמר, מה שאמרתי לאישה שתשמר. רגע, ומה איתי? אתה לא. ומה עם הילד? שום חידוש, אין חידוש. במילים אחרות, מה שאמרתי לאישה, עוד פעם ממחזרים את הדבר הקודם, ובעצם... כאילו בקשת מנוח נדחתה באיזושהי צורה, והוא לא מוביל פה את הסיפור. ההובלה היא הובלה שלה לגמרי.
אנחנו... הוא לא מאמין לה.
מה?
למה הוא צריך לשמוע את זה מהמלאך? הוא לא מאמין לה, הוא לא מאמין לה, הוא צריך לשמוע את זה ממלאך.
אתה יבוא דברך, אז אני כאילו מבין שהיא בצד. יש את מנוח, אין לה אפילו שם, היא לא החשובה. בהיררכיה ביניהם הוא החשוב, יש לו שם, לה אין שם. מה, איך קוראים לך? אני אשת מנוח. מה השם שלך? זה לא משנה. אני אשתו. היא הולכת אחריו, כאילו במובן הזה, במובן הזהותי, במערכת המושגים, לא מדובר על אישה פמיניסטית שעכשיו השם משפחה זה השם שלה. לא, זה לא. זה סיפור, אשת מנוח, זה במובן הזה ההיררכיה, היא גם באה אליו, היא משתפת, אבל גם היא מבינה שיש משהו שלא משתפים את מנוח, כמו שאמרנו בדבר הזה. אבל זה מצד, אתה יבוא דבר, הנה עכשיו אני פה, אז תדבר, כאילו, זה ברור, מה, מדבר אליה, לא אליי, זה לא נשמע הגיוני, יש פה איזה משהו, מה?
לא, הוא באמת מגיע שוב, אם הוא לא מתכוון
על מה שמנוח. וישמע השם בכל מנוח, יש שם ביטוי, זה מאוד מעניין, וישמע בכל מנוח, כאילו נותנים לו כבוד, לא שוברים לו את המילה, אבל מרוקנים מתוכן את כל הסיפור. אז כאילו יש פה איזה כבודו, מנוח ביקש, אז המהלך בא עוד פעם, יש פה איזה כבוד, אני חושב, גם לשמוע בקול זה מעניין, בתוך הקשר שזה בדיוק ההפך. אז שימו לב, אי ההבנה שלו, נעצרנה אותך ונעשה לפניך גדי עזים, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא. המקרא מדגיש, לא ידע מנוח. רגע, ומה עם האישה? היא לא במקום שלו, לא אומרים את זה עליה. ואחרי הסיפור, ולא יסף עוד מלאך השם להיראו, ויפלו על פני מרצה, והיה על מלאך השם בלב המזבח, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. ומה עם האישה? היא הבינה כבר לפני כן, אבל מנוח לא מבין. ואם תרצו, ש... כי יבוא, מה?
היא כן אמרה, איש האלוהים נראה אליי, הוא מראהו כמראה מלאך האלוהים.
נכון, נכון, אבל רואים שאומרים שהוא לא הבין, וכשהוא מבין אומרים שהוא הבין, זאת אומרת שקצת לפני שהוא הבין, היא כבר הבינה, ולא כתוב את זה. ואולי עוד פעם לא רוצים לעשות את הניגודיות הזאת, יש פה הכל סמוי, ההיררכיה במובן הפשוט היא קיימת. ואז כי יבוא, הוא שואל, כי יבוא דבריך, היא לא שואלת, כי יבוא דברך וכי בדנוך, מה השם שלך? לא, לא, לא שואלים, כאילו רואים שהוא, יש לו הרבה טעויות פה. ואחרונה אולי, מות נמות, כי אלוהים ראינו, וואו, הוא מתחיל לדאוג. והיא אומרת לו משפט נפלא, שאני... אוהב אותו עד מאוד. לו חפץ השם אמיתנו, לא לקח מידינו עולה ומנחה ולא הראינו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת. מה, כל מה שעשו פה, הקדוש ברוך הוא מעטל בנו? לא יכול להיות. אומרת לו סברה של אישה חכמה, ותל את האישה בן ותקרא את שמו שמשון, ההובלה היא שלה. אמר רב נחמן, מנוח המארץ היה, ואומר רבשי, אפילו בר בי רב לא קרה. אומר זה רבשי, אומר רשי, אפילו בר בי רב עם תינוקות של בית רבן, רבן נמי לא קרה. במילים אחרות, מה בעצם אומר, מה אומרת הגמרא פה? בעצם עם הארץ, הוא לא בעניין. הוא לא למד בבית ספר, הוא לא אשם. אנחנו נמצאים באיזשהו ריחוק, ריחוק גדול מיהושע, ממשה, מהגודל, אנחנו כבר בסוף תקופת השופטים. ויש פה איזה חידלון, אפשר לומר. יש פה איזו התרחקות גדולה, ואי אפשר לבוא אליו באשמה. הוא פשוט עם הארץ, וכל ההתנהלות שלו, כמי שלא נמצא בתוך המגרש, לא מבין את הסיפור הזה. האישה, בטבעיותה של אישה, מבינה יותר. וכך הבאתי לכם מדרש בשבוע הקודם. אמר רבא בר אבונה, אמר רב, יבצן זה בועז, זוכרים את ה... יבצן זה בועז, מהי כמה שמלן? ואז מספרים, 120 משתאות עשה בועז לבניו, שנאמר, ויהי לו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ, וישפוט את ישראל 7 שנים. זה יבצן, ואומרים, יבצן זה בועז, בועז של מגילת רות. ובכל אחת, מאחת עשה שתי משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו. זאת אומרת, עשה 120 משתאות, כל פעם 260 סך הכל, 120. ובכולן לא זימן את מנוח. למה הוא לא מזמן את מנוח? אמר קודנה הכרה, פרידה הכרה, במה היא פרה לי? אני אזמין אותו ל-120 שמחות. לכמה הוא יזמין אותי? אפילו לא לאחד, למה?
אין לו ילדים.
איך אתה יודע שלא יהיה לו ילדים עוד מעט? איך אתה, למה אתה כזה פסימי? רואים שבועז נמצא פה באיזה עין לא טובה. מסתכל על, יש פה איזה הדדיות כזאת, כאילו, שמור לי ואשמור לך, של ספר שופטים. אין פה איזה נדיבות, אין פה הזמנה, אין פה, זה דבר ראשון. אבל מעבר לזה, לא לזמן, הוא אומר, הוא פרידה. זאת אומרת, המחלה שלו זה מחלה בעצם. זה לא, יש, השם סגר את רחמה של חנה, אז היא מתפללת ומביאה ילד. לא סגרו את הרחם, הם קודנה, הם פרידה, הם בריאה משונה, בריאה משונה אין לה סיכוי. במילים אחרות, בועז איבד את כל צאצאה וכל המשכיותו כי הוא לא רואה את הטוב. הוא מסתכל על מי? על מנוח ואומר, פרידה, זה פרידה, זה אין לו כוח, אין לו כוח הולדה. ודווקא משם בא מושיעם של ישראל, ופה רואים... כל צאצאיו מתו על העין הרעה שלא הייתה לו. אבל מה שאנחנו כן רואים זה משהו על הדור. זאת אומרת, מנוח אפילו לבית ספר יסודי, אפילו לתלמוד תורה, לבית תינוקות של בית רבן לא הלך בר בי רב. והאישה בעצם עקרה ולא ילדה. ואם איש אמור להוביל את הדור, הוא אמור להיות המנהיג, כוח ההנהגה, כוח התורה, אז האיש לא יכול להנהיג, כי אין לו. והאישה... היא אמורה להיות כוחות הטבע, כוחות החיים הטבעיים שלא נפגמו, אם באמת לא נפגמו ובאמת לא נפגמו, אבל היא עקרה ואיזשהו מין אמירה, הדור עקר, והנה רואים את זה במדרש, קודנה עקרה, כאיזושהי בבואה רחבה יותר, וכל הדבר הזה הוא בעצם הפרק הראשון, שמראה שנוח הולך אחרי אשתו, ואין הובלה מלמעלה, אין הובלה מקדימה. אישה היא מספר 2 בתוך הבית, במובן של המבנה, היא מחוללת, אישה זה הבית, והאיש הוא מוביל כלפי חוץ, כלפי העולם, כלפי המציאות, כלפי עמידה בראש, וכל הדבר הזה לא קיים בדור הזה, והתשתיות שבעצם עומד עליהם שמשון, הן תשתיות של אישה, ולא תשתית של איש. אז לא במקרה, חזל כבר מזהים, וזה אפשר לדייק את זה באופן מסוים מהפרקים, האמא הייתה משבט יהודה, אבל זה אמא, שבט יהודה הוא מנהיג, ואבא היה משבט דן. אז שמשון הוא מממש, וכבר חזל אומרים, יהי דן נחש עלי שפיפון עלי אורח הנושך, עקבי סוס ויפול רוחבו מאחור. בדורו של שמשון, עם ישראל, אין לו כוח להוביל מלחמה, אין לו כוח לצעוד בראש הצבא ולהוביל מערכת, אין כוח, אין צבא. אז מה עושים? אז יש גם את דן. שבט דן עכשיו מצמיח את האיש של שבט דן, זה שבט דן. בייחוס, יש ייחוס פנימי של אישה שנותן כוחות רוחניים, כוחות נפשיים, אבל האיש זה בעצם השבט. האיש מזהה באיזה שבט אדם, זה על פי האיש. ואם כן, אז באמת שבט דן מוליד הפעם את השופט, וכל הסיפור הזה בעצם מראה איך שמשון פועל מלמטה בשורות הפלישתים בצורה מתוחכמת, מחזיר להם וכן הלאה, ובסופו של דבר מחולל משפט בגויים, מחולל את כבוד ישראל, מחולל עוד ערכים אחרים מכיוון אחר לגמרי, ופרק שלם בעצם, הייתי אומר, מדבר על התשתיות שמהם הוא בא לעולם, והתשתיות זה הפנימיות, ובעצם להבין מה זה, מה עומד להיות. בתוך המקום הזה, אם רוצים, אז הוא יחל להושיע את ישראל, זה עוד לא להושיע, אבל לאחל להושיע, מתוך הצרה. ואם מישהו רוצה חלון הצצה יפה על, על המציאות הקשה שהדור נתון בה, אז באים הפלישתים ואומרים, לשבט יהודה, תסגירו אותו. אנחנו יודעים, לא אמורים להסגיר. להסגיר ישראל, להסגיר מישהו מהבנים שלנו לפלישתים, ואז הם אומרים, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים. ומה זאת עשית לנו? מה אתה עושה? אתה לא יודע שמושלים לנו פלישתים? אף אחד לא אומר לו, אתה לא בסדר, זה לא תקין, זה לא מוסרי, זה לא הסיפור. אתה יודע שמושלים לנו פלישתים, אז למה אתה מסבך אותנו? כמה הם מרחיקים לכת עם האמירה? כמה חולשה יש בהם? את זה אנחנו נראה כשנגיע לשם. טוב, אז זה הצעד הראשון בתוך הפרשה, ובעצם השאלה הנוספת שאני רוצה לשאול, מה בעצם הסיפור של הנזירות, את מה הוא משרת? למה הוא נזיר? ועוד נזירות שמשון, נזירות מבטן, לא נזירות שאדם קיבל על עצמו באיזשהו שלב בחיים. אז מי שמעיין בפסוקים רואה תמונה שלא משתמעת לשני פנים, יש דמיון וקשר בין הכהן הגדול, הגדול מאחיו מצד אחד, והנזיר מצד שני. בשניהם אנחנו רואים שלא יתמה, זאת אומרת שלא יתמה לאביו ולאמו, אנחנו רואים יין ושחר לא ישתה, ואני מדבר עכשיו על הנזיר, לא הנזירות שמשון, ונזר אלוקיו על ראשו, ועל הכהן יש את הציץ שעל ראשו, וגם שם מופע, נזר אלוקיו על ראשו מופיע, נזר אלוקיו זה על הכהן הגדול, נזר אלוקיו על ראשו, נזר, נזירות, הקשר ביניהם, וכבר מאירים על הדבר הזה, אומר האלשיך בפירוש שלו לתורה, הנה, אמנם רצה הקדוש ברוך הוא ללמד דעת את עמו ישראל, עם קודשו, כי הנה ביד כל איש ואיש לפרוש מענייני העולם ולקדש עצמו עד גדר שבטוב בחירתו קדוש יאמר לו, הוא ככהן גדול אשר לא יתאמה לאביו וחוזר על ההלכות. נזיר הוא ככהן גדול. בשונה מכהן גדול שמותר לשתות יין ורק בשעת עבודתו לא, הנזיר אסור בשתיית יין כל ימי נזרו. ובמילים אחרות, הוא ככהן בעבודתו, אבל זה כהן בגבולי. וזה, כשנלמד על חומשים ויקרא ובמדבר, אנחנו נראה שבעצם המרחב המקודש בספר ויקרא זה המרחב של המקדש, כל הזמן, אוהל מועד והמקדש, אז שם הכהן הגדול הוא פועל, מפתח אוהל מועד לא יצא, הוא נמצא שם, זה מצד אחד. והמרחב שבו פועל הנזיר הוא בספר במדבר, זה מחנה ישראל, כי זה המרחב של השכינה בספר במדבר. ובכל חומש, המרחב של השכינה נמצא במקום אחר, אז הנה לנו ההקבלה הזאת, היא קיימת, חיה, ברורה מאוד. ואם כדבר הזה, אז אנחנו בעצם מבינים, שמשון כדי להתחיל להושיע את ישראל בתוך המצב שנוצר, הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, הוא צריך להיכנס אל תוך האויב. וכל אחד מבין, אוי, 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 אתה נכנס אל תוך האויב, מה ישמור עליך? מי ייתן לך כוח? מי ישמור לך זהות? כולנו יודעים, מרגלים הולכים לתוך שטח האויב, ומשמשים שם כפנים כפולות, או בעצם משמשים כחלק מהאוכלוסייה וחלק מהם, ובתוך המצב הזה, כל אחד מבין איזה השפעה גדולה, וכמה נפילה יכולה להיות בתוך המקום הזה. טוב, יש לך משלח, מדינת ישראל שומרת על זהות. הוא שייך. אבל אם אין גם מישהו שמשלח אותך ושומר איתך על קשר ואתה נמצא בתוכה ואתה נמצא עם נשים נוכריות בעצם ואתה חי איתם את חייהם, אוי 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 אוי, איך אפשר בתוך מצב כזה להישמר? באה הנזירות ומייצרת מקדש פנימי בעולמו של הנזיר. יש לו מקדש פנימי ששומר עליו. והמקדש הפנימי הזה זה גם הסוד של שמשון. והסוד הזה בעצם עובדה שאף אחד לא יודע, יוצר היבדלות בינו לבין הסובבים אותו. אתם לא יודעים עליי את הדבר הכי משמעותי בחיים שלי, אתם לא יודעים, אז אני לא איתכם, אני במקום אחר. שמירת סוד היא מחוללת מסך, או היא מחוללת איזושהי הבדלה, מחיצה ביני לבין הסובבים, אתם לא יודעים עליי משהו. מה זה המשהו הזה? לא יודעים מתי אכלת ארוחת בוקר? לא, אתם לא יודעים עליי את הדבר הכי משמעותי בחיי. אז אני פה, אתם פה, אבל אנחנו לא באותו מגרש, אנחנו לא באותו מקום, והמקום הזה שמר על שמשון, גם במקודש, גם בקדושה שיש, גם בעובדה שזה בזהותו, וזה מלאך, וזה, זה נתן לו כוח, אתה, הוא גדל על, על איזושהי מחשבה שבעצם אתה מגלה מקדש פנימי, אתה מגלם זהות, היה מלאך, מלאך השם, הייתה נבואה פה בתוך הסיפור הזה, וואו, אני שליח של איזשהו דבר, ובאמת נוצר איזשהו פער מדהים בין שמשון מצד אחד שפועל בשורות פלישתים, בין נשים ובצורה שאתה אומר וואו, הוא עמוק עמוק נטוע בתוך העולם הזה מצד אחד. מצד שני, אם תרצו, ארבע פעמים צלחה עליו רוח השם, אין דבר כזה, באף, המקסימום זה אחד אצל חלק מהשופטים, ארבע פעמים הקדוש ברוך הוא איתו. ואם תרצו ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן, אמר רבי יצחק דבר רבי עמי מלמד שהייתה שכינה מקשקשת לפניו כזוג, כמו פעמון, והולך והשכינה עמו, כתיב אחה לפעמו במחנה דן, וכתיב הטעם פעמון ורימון. אז אם כן, השכינה הייתה מקשקשת לפניו כזוג, זאת אומרת איזושהי נוכחות גדולה מאוד, שבעצם היא הבסיס לכל מה שהוא עושה. פרק י' ד'. אביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. מי מבקש מפלישתים? באופן פשוט אפשר לקרוא את הפסוק הזה בשתי צורות. אביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה השם מבקש מפלישתים. אביו ואמו לא ידעו היא, כי טוענה שמשון מבקש מפלישתים. פשוט יותר להגיד שהכוונה אל הקדוש ברוך הוא. קריאה יותר פשוטה, והקריאה השנייה היא אפשרית, אבל מבחינת הנושא הנדון, אביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, אז אם כן, יש פה התייחסות מהשמי, אין פה התייחסות מפורשת בפסוק לשמשון, אז כי טוענה הוא, מי זה הוא, מי שמתואר לפני כן, שמירת נושא מפורש היא גדולה יותר בקריאה הזאת, ואני חושב שהיא קריאה גם מדויקת יותר. ולמה היא קריאה מדויקת? כי אם זה טוענה ששמשון מבקש, אז יש פה איזה מין תירוץ, טוענה זה כאילו תירוץ, האמת שאני מתלבט טיפה, זאת אומרת, אני אגיד למה הכוונה. אם נגיד שטוענה זה בעצם איזושהי מין תירוץ בשביל להקות בהם, אז בעצם צריך להגיד שכבר עכשיו, מבחינת שמשון, הוא הולך לשם, למה? בשביל להקות בפלישתים. אני עומד להקות בהם. זה הסיפור. אז זה אפשרות אחת, ואז אתה אומר, בוא נבדוק האם הוא ירד, המבחן של האפשרות הזאת, האם הוא ירד על מנת להקות, או אולי הוא ירד עם תוכנית אחרת, והגיע בסוף לאן שהגיע. אני חושב את האפשרות הזאת, לכן אני מכה קצת את את הנוכחות של שמשון, ורואה בזה תוכנית אלוקית יותר, אבל נעמיד את זה למבחן, בשעה שננסה להבין מה הייתה התוכנית המקורית של שמשון, ואיך היא התגלגלה, את זה נראה אז. זה תלוי בשאלה, האם טוענה זה תירוץ כדי להקות, או שטוענה צריך באמת לבדוק את זה לשונית, מה המשמעות. אולי טוענה יכול לסבול גם פרשנויות רחבות יותר, ואז זה פחות משמעותי מה שאני אומר. טוב, נניח לזה הצידה, עוד מעט תראו למה כוונתי. סיפור האריה, הוא יורד אל הפלישתים, וירד שמשון, מגיעים עד כרמי תמנתה, הוא כמובן נזיר, לא יכול לעבור בכרמים, אז הוא הולך מן הצד, והנה כפיר אריות שואג לקראתו. טוב, מה עושה בן אדם שכפיר אריות שואג לקראתו, אדם נורמלי? מה? בורח, נכון? אבל לנו יש כמה אנשים, דוד המלך, לקחו לו את השה, הוא רודף אחריו. תברח, אבל פה לקראתו זה אולי קשה יותר לברוח, אבל בכל אופן, רואים פה, זה הולך לאיזשהו מקום, ותצלח עליו רוח השם. רואים שהקדוש ברוך הוא ברגע האמיתי נמצא פה, הוא עוד לא הגיב, יוצא לקראתו, לאן זה הולך? אתה בורח, אתה תוקף, יש פה רגע של אחריו, תצלח עליו רוח השם. הוא מזהה בתוך עצמו כוחות אינסופיים, כוחות גדולים, רוח השם, וישסהו כשסה הגדי ומאומה אין בידו. ולאביו ולאמו, ולא יגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. למה אתה לא מספר להורים שלך? אתה הולך איתם עוד 5 דקות, פוגש אותם, שואלים מה נשמע? כל בסדר. מה זה כל בסדר? נלחמת באריה! צלחה עליך רוח השם, למה אתה לא מספר? לאבא ואמא שלך, זה לא אנשים זרים. הם גידלו אותך בתור נזיר. הם אבא, אמא, מה אתה עושה? רואים שהוא מבין שיש פה סוד. הוא תופס את זה כסוד. כמשהו שהוא לא אמור לספר אותו. והנה אנחנו רואים אותו עוד פעם, בפעם השנייה הוא חוזר אל הגביעה, וישוב מימים לקחתיו, ויסר לראות את מפלת האריה, הוא יורד לקחת אותה לאישה, והנה הדת דבורים בגביעת האריה והדבש, הוא רודה, הוא נותן לאבי ולאמו, הוא נותן להם ורואים, וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אבי ואל אמו, זאת אומרת רואים, תראו מהדבש, אתם יודעים מאיפה הדבש? כל כך מתבקש, עוד פעם המקרא, ולא הגיד להם, כי מגביעת הדבש רדה הדבש, גביעת האריה. אנחנו נראה בהמשך שהשורש היגד בהיבט של הסוד שלו הזה, אחידה, לא להגיד את אחידה, ובהיבט של הנזירות שלו, לא לספר לנשים שלו ולאף אחד את הנזירות, ובסיפור של דלילה זו מילה מנחה שחוזרת הרבה הרבה פעמים, לא ספרתי מספר גבוה מאוד של פעמים, לא הגיד, לא הגיד, לא הגיד את הסוד. ובמילים אחרות אפשר לומר, הוא בעצם קלט, וואו, יש פה משהו. את המשהו הזה הוא מתרגם אותו לחידה, אחודה לכם חידה, והחידה מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. ובעצם אני שואל, מה זה חידה? איך הם אמורים לדעת? הם לא שמו, הם לא ידעו על המקרה, זה חידה שאתה מספר מאיזה אירוע שקרה לך בביתך. כשאף אחד לא ראה, אף בן אדם בעולם לא יכול לענות עליה, זה חסר משמעות. מה זה הדבר? גם כשהם ישמעו, נכון? זה, איך אפשר לספר? אכלתי משהו לארוחת בוקר ואני חד חידה. כאילו, מה זה? איך הם אמורים לדעת על אריה ועל דבש שיצא? אין דבר כזה בעולם, זה לא חידה, זה לא לעניין, נכון? זה, מה זה? אז כבר באמת כותבים על זה, פרופסור אליצור כתב על זה פעם, פרופסור יהודה אליצור, אולי בדעת מקרא, אולי במקום אחר, כותב שכן, כן, יש פה פתרונות אפשריים לחידה הזאת, והפתרונות זה דברים, גם דבש הוא פתרון, אני לא זוכר, רשמתי פעם. מה?
אריה ואריה.
לא שומע.
שמעתי פעם שזה אריה
ואריה. אריה ו?
אריה. זה פעולת תפעת עינים, זה קשור לדבש, כאילו, שתן הסוף לדבש,
אז כאילו... הדבש זה משל למתוק שיצא ממשהו. ובעצם, נגיד דבש, מתוך דבורים, והעוקץ של הדבורים יכול לצאת דבש, מהאז, הזות של דבורה יכול לצאת דבש, יש מי שאומר זה יכול להיות פתרון, ועוד פתרונות של דברים שהם בטבע כאלה, שהם בעצם מידת הדין מאז, ומאז יצא מתוק. לתת תשובות, לא סיפור עליך, אלא לתת תשובה שבעצם אומרת את העיקרון, בא אליך אז, זה מה שהיה פה, אריה שואג לקראתו, והוא מתמודד איתו, ולא רק שמתמודד איתו, לשנה הוא בא ורואה, וואו, יש פה דבש. בעצם בדבר הזה. מה שאני רוצה להגיד זה יותר מזה. מה?
אולי הוא ציפה שבמשך הזמן אנשים שהסתובבו להם בכרמי תמנתה פתאום ימצאו אריה משוסע וישאלו את עצמם מי שיסע פה אריה.
נכון, אבל הוא נתן שבעה ימים, ואם הוא היה בתום השבעה ימים, אומר, קרה לי מקרה כזה וכזה וזה היה פתרון, אף אחד לא אמור לקבל את הפתרון הזה, כי הם לא אמורים לדעת וזה חידה חסרת משמעות, וכולם יגידו, סליחה, לא עשית שום דבר. רק אם יש פתרון שאפשר, שהוא לא ידיעת עובדות שלא אמורים לדעת אותם, רק אם...
אנשים שימצאו שם לגביעת הרי עם הדבש, יתחילו לשאול את עצמם שאלות, רגע, יש פה איזה בריון שמסתובב...
כן, אבל מי אמר שאמורים, מי אמר שראו אותם, ומה הקרבה? מה הקרבה אליהם, אתה לא יודע.
אם זה כרמי תמנה, אתה קשור לתמנה. זה כרמים של תמנה, זה לא משהו לא קשור.
טוב.
שמישהו...
לא, כך או כך, זה לא משנה. בסופו של דבר, תכף תראה שזה לא משנה. מה שאני בעצם רוצה להגיד את הדבר הבא. החידה הזאת היא תמצית דרכו החדשה של שמשון. למה? שמשון יורד לשדה פלישתים, הולך מסביב לכרם, וכמו אומר, אתה לא יכול להיכנס לתמנה בפשטות. יש פה מקום לא פשוט, אתה צריך ללכת מסביב, יש מקום כן, יש מקום לא. הולך מסביב, פוגש את האריה הפלישתי. הוא עומד להיפגש עם הפלישתים, פתאום פוגש אריה. כמו משל הוא מבין, וואו, אריה, האריה תוקף אותי. מה אני עושה? ותצלח עליו רוח השם, זה בדיוק מה שעומד לקרות. הוא בעצם מבין, וואו, הולך הביתה. הוא לא מספר, כי הוא אומר, הקדוש ברוך הוא רמז לי פה משהו, יש פה סיפור. ובסיפור הזה, הוא חוזר אליו לימים כדי להיכנס עוד צעד פנימה, הוא מקבל אישור, יש פה דבש, איזה מתיקות, איזה דבר יוצא מתוך הסיפור הזה, הוא אומר, וואו, פעם שנייה, ולא יגיד לאביו ולאמו שהסיפור הזה קשור לסיפור הראשון. ובעצם אפשר לומר שתמצית דרכו נמצאת בתוך הסיפור הזה, שהוא בא לשם, וכמו מבין עכשיו שגם אם יבוא האריה הפלישתי ויתקוף אותי, אז אני מסוגל. אם תרצו, אצל דוד קורה בדיוק דבר הפוך. דוד הרג אריה, והצליח גם את הארי, גם את הדוב יקה עבדך, והיה הפלישתי כאחד מהם כחרף מערכות אלוקים חיים. משם הוא לומד בעצם על כוחותיו, הוא נלחם בהם, עכשיו הוא מגיע להילחם, הוא רואה את גוליאת, זה דומה, אבל גם הוא רואה את גוליאת ואומר, יש לי כוח? הוא אומר, וואה, הוא פתאום נזכר, רגע, אני הרגתי ארי, יש לי כוח. זאת אומרת, זה סיפור שנותן לו סימן שבעצם יש לו כוח להילחם עם אריה ויש לו כוח לנצח, ואצל שמשון, שגם מהסיפור הזה יוצא, עומד לצאת דבש, וזה הופך להיות בעצם, הייתי אומר, החידה שלו. החידה היא משמעותית, והחידה הזאת זה בעצם, הייתי אומר, הסוד שלו מול הפלישתים. והוא בעצם, לפי התיאור הזה, יש פה להבנתי שני סודות. הסוד זה בעצם הדבר שנותן לו כוח. יש סוד אחד שהוא נזיר, אלוקי, מבטן, זה משהו בעולם הסגולה, ואת הסוד הזה הוא לא יגלה, הוא שומר אותו לעצמו. ומה דרכי? דרכי ללכת אל הפלישתים, לא ללכת דרך הכרם, וגם כשאני אפגש עם האריה, אז ותצלח עליו רוח השם, ומהדבר ומאז יצא מתוק, וזה מה שעומד להיות, וזה הסוד שלו. את הסוד הזה הוא לא מגלה לאף אחד, כי הוא מבין שזה כמו סוד הנזירות שלו, רק מבחינת האסטרטגיה מה הוא עושה, והוא שומר אותו בסוד. בצורה מאוד מעניינת, אני חושב שיש פה השוואות מפורטות, בעצם, כן, במעשה החידה, פתי, יגיד לנו את החידה, פתי, אומרים לאשת שמשון, פתי את אישך, ובבית לילה, כל הסיפור, החידה הזאת והחידה הזאת, אותם דברים קורים ביחס לשתי החידות. פתי אותו וראי במה כוחו, בבית לילה, במה נוכל לו ועשרנו לענותו. אחרי זה בטב, אשת שמשון, רק סנתני ולא אהבת אותי, והיא אומר לה, הנה לאביו ולמי לא הגעתי. ואז אצל דלילה, איך תאמר אהבתיך, ולבך עניתי זה שלוש פעמים מטלת, ולא הגעת לי במה כוחך הגדול, ולא הגיד להם, חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, לא הגיד פה ולא הגיד פה, לא הגיד את החידה, לא הגיד על זה, זה הסוד בעצם, ואני לא יכול לגלות אותו, כי הוא מספר איזשהו סיפור פנימי על דרכי, על הסימן שהקדוש ברוך הוא, על המקום המקודש הזה שלא יחולל כשאני יורד אל הפלישתי. טוב, ברגע שהם, ולפי הדבר הזה, בעצם הוא יורד אל הפלישתים, ופה יש דבר שצריך לשים לב אליו. אני שואל, אם הפלישתים היו מגלים את הסוד, נגיד היו הולכים, כמו שאמרת, היו הולכים, רואים את האריה, ומגלים את הסוד, ואומרים, הנה, אז ראינו פה אריה בקרבת מקום, ויש לנו את הסוד. מה היה קורה? אז הוא היה איתם משלם להם את המשלם להם. רגע, והוא היה מגיב כמו שהוא מגיב, זה היה הולך לאימות, אם הם היו בסדר איתו, מסתבר שלא. רגע, אבל אתה באת לשם כי טוענה הוא מחפש מפלישתים. אני רוצה להראות לכם בפסוקים שלמיטב הבנתי, אפשר לראות שיש פה ציר מאוד ברור של התמודדות, זאת אומרת של הדדיות. הם שברו אמון פעם אחת, אז הוא מגיב. שוברים עוד פעם, הוא מגיב. שוברים, הוא מגיב. וכל מה שהוא עושה, תגובות מוסברות למה שהוא עושה. הוא לא מכה בשביל מכה. הוא לא מחפש טוענה במובן.
אבל החידה לא מוסברת.
מה?
החידה,
החידה, אז הוא אומר, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. אתם חרשתם, אתם איימתם עליה. ואני מזכיר, הם איימו במוות, לא אומר אם הפלישתים.
זה לא עדיין, לא. השורש הבסיסי של החידה, מה
המניע לחידה שאתה לא יכול לדעת כלום עליה? אז זה מה שאני טענתי שכן יכול, אחת משתיים, או אפשרות אחת שהם יפגשו אותה באזור, במרחב, כי זה קרוב, זה אפשרות אחת, ויבינו שזהו. אפשרות שנייה זה דבש ועוד דברים. יש לי דוגמאות, רשמתי פעם, אני לא זוכר כרגע. דוגמאות של דברים שמאז יוצא מתוק, כאילו כתשובה אוניברסלית, תשובה שמדברת על הדבר כשלעצמו ולא על הסיפור הזה. לא משנה, אבל אם היו יושבים אנשים חכמים, היו מפצחים. מה מאז, איפה יש בעולם מאז יצא מתוק? דבורה מוציאה דבש. זה מאז יצא מתוק. ויש עוד בעלי חיים או עוד סיטואציות כאלה, יכלו לתת תשובה כזאת, זו תשובה לגיטימית. עכשיו, אז מה היה קורה? עכשיו, שימו לב, אני רוצה בעצם, אז קודם כל, הם גילו את הסוד. גילו את הסוד, יש פה סוד, זה בעיה, וגילוי הסוד הוא תקלה. לפי דבריי, יש סוד ראשון ויש סוד אחרון. את הסוד הראשון גילו, ואז הוא מתחיל בעצם במכות, ותצלח עליו רוח השם, וירד אשקלון, ואיחר אפו, ויעל בית אביו, הוא עוזב אותם, ובעצם מתחיל ותצלח, זאת אומרת, מתחיל, אני אקריא לכם, ואיחר אפו ויעל בית אביו, ותהי אשת שמשון למרעהו אשר ראה לו. הם עשו דברים נוראים. מה הוא עשה? הוא הרג, זאת אומרת, שנייה אחת, ותצלח עליו, ויח מהם 30 איש ויקח את חליצותיהם. הוא הרג אותם? לא כתוב שהוא הרג אותם. עשה משהו מאוד סולידי, נכון? זאת אומרת, חרשתם בעגלתי, גיליתם את הסוד שלי, תחטפו. מה? לקחתי מפלישתים אחרים את מה שלקחתי. ואז הוא חוזר הביתה, בית אביו, טוב, נח מהם. ואי יש את שמשון למרעהו אשר ראה לו. זאת אומרת, מה הם עושים? החבר שלו לוקח אותה. איזה התנהגות מחפירה, איזה בוגדנות. החבר שלו, מה?
החבר שלו זה יהודי או פלישתי?
פלישתי. למרעהו אשר ראה לו, הוא היה חבר שלהם. הוא התחתן עם בת המקום, עושים שם משתאות, הוא חלק מהם, הם קיבלו אותו. והחבר אשר ראה לו, שהראהו הזה בוגד בו, איזה בוגדנים האנשים האלה, לקח לו את האישה. ואם מימים מימי קציר חיטים, ויבכות שמשון את אשתו, בגדי עזים. ויאמר, אבוא אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, שנו שנתיה, אתה שנה אותה, ואתנה למרעך. הלא אחות הקטנה טובה ממנה. איזה התנהגות. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלישתים. שימו לב, הוא מסביר את עצמו. הוא לא טוענה, ועכשיו נותן מכות. אני נקי מפלישתים, אתם בוגדנים. עושה אני עם האמרה. וילך ויקח 300 שואלים. 300 שואלים, לפי מדרש חז"ל, יוצא שזה כאילו שואל, ושואל זה שני העמים, ואש הבגידה שיצא ביניהם, על הבגידה שלכם. האש שיצא ביניהם, ככה. לפי מדרש חז"ל אפשר לתרגם את זה ככה, יש פרשנויות אחרות. בכל אופן, הוא מגיב, והוא מגיב, ניקיתי הפעם מפלישתים כי עושה אני עמהם רעה, הם יקבלו מכות בחזרה. רק שנייה אחת, תסתכלו. ויאמרו, פלישתים, מי עשה זאת? אמרו, חתן התמני, לקח את אשתו והתנה למרעהו. הם מבינים על מה זה קרה, אבל שימו לב לאן הם לוקחים את זה. ויעלו פלישתים וישרפו אותה ואת אביה באש. שרפו אותה ואת אביה באש. אביה הרי לא היה איתו. הכל פה, יש פה, אין פה דין ואין דיין. יש פה כוחנות, בוגדנות והתנהגות. ויאמר להם שמשון, אם תעשו כזאת, כי אם ניקמתי בכם ואחר יחדל, עכשיו אתם תחטפו ותבינו. מה עשיתם? ויח אותם שוק על ירך מכה גדולה, ושימו לב, הפלישתים עולים ליהודה ושואלים למה עליתם לעשות לו כאשר עשה לנו. באים מיהודה ושואלים למה? כאשר עשו לי כן עשיתי להם. ואני רוצה להגיד, כאשר עשו לי כן עשיתי להם, הוא בעצם תפיסת עולמו של שמשון. ככה זה מתנהל פה. ומה שאני רוצה להגיד יתרה מכך, שבירידה הראשונה שלו, הוא התחתן איתה, יש שבע ברכות, שבעת ימי משתה, יש שם ממש חתונה, אבא ואמא באים, זה ממוסד, והוא בעצם אמור לגור שם, ולא לא ללכת מכות, הוא רק התחכך עם הסוד שלו, והם התנהגו בצורה מחפירה, ומרגע זה הוא מגיב, כמו איזה שופט בעצם, שופט שלא מקבל את ההתנהלות הזאת, וכל פעם לפני שהוא מכה אותם, הוא מגיב. הדבר הזה בעצם משאיר לפחות אפשרות, שבעצם הייתה אופציה אחרת, שהוא נמצא עם הפלישתים, כמו דוד, שגם ירד עם הפלישתים, ויש הרבה הקבלות ביניהם, גם בהקשר של התחלה של ניצני רצון של מלכות שנמצאים אצל שמשון. גם דוד ירד אל הפלישתים, וניהל איזושהי זהות אחרת, כאילו יחד איתם. ומבפנים פעל, וגם פעל לפי היגיון, לפי חוקים, לפי... אבל זה מין, זה לא מיד המכות. המכות זה לא איזה משהו מחוץ למשפט, מחוץ לדין, מחוץ למוסר. לא, יש פה מוסר. ומה שאני רוצה להגיד, שאפשר להגיד שבנקודת הראשית, אם הם היו מגלים את האחידה ומבינים את הדרך שלו, אז הדרך שלו זה בעצם לרדת אל שדה פלישתים. זה מורכב טיפה, כי האחידה בעצמה היא מראה שהאריה הפלישתי תוקף ואני מגיב, ותצלח עליו רוח השם. אבל האריה תוקף, זאת אומרת, אני לא תוקף מעצמי, אז נקודת מוצא זה לא ה... זה מה שאמרתי לפני כן, אני לא ברור לי איך לשבץ את התואנה פה, אפשר לחשוב, אפשר להתלבט, אבל לומר שזה עדיין לא תואנה, והתואנה זה במבט האלוקי, וזה מה שיבשיל בסופו של דבר להיות תואנה, ואיזשהו דין שבסופו של דבר יש עליהם. כך או כך, בכל אופן אפשר לראות את ההיגיון שלו, ואת התהליך בעצם שעוברים כאן.
גם התואנה, כמו תואנה, הוא חושב לשתים לסוג של מאז יצא מתוק. כאילו קורה פה משהו רע, כאילו
מתוק
במובן של מלחמה, זה לא
כל כך... במובן של להושיע את ישראל.
קוראים דברים רעים כדי...
נכון. זאת אומרת, כן. ואז רואים בצורה מעניינת שהוא מתחכך איתם. הוא מתחכך בזה שהוא יוצר את זה כחידה ושואל אותם, יש פה איזה משיכה להצית את הסוד הזה, או שהסוד הזה... הוא לא גונז אותו בצד ונמצא רק אצלו, הוא מתחכך איתו, מבינים שהוא קיים. גם אפשר לומר בפעם האחרונה עם דלילה, מבינים כולם שיש לו סוד. לא יודעים מהו, אבל מבינים שיש פה סוד. מאיפה אתם יודעים כולם שיש פה סוד? אז כנראה שמשהו בעמדה שלו משדר את הדבר הזה. טוב, המלבים אומר, בין שני זנבות בתווך, רמז להם, כי כן שמו לפיד בין שני רעים, כמו שכתב, היחטא איש אש בחיקו. כן, הבעל אשת רעהו, אתם באתם אל אשת, אל אשתי, זה מה שעשיתם? אז הבגידה, אש, זה כמו שני שואלים עם אש ביניהם, שכל אחד הולך למקום אחר ובינתיים שורפים את עצמם ושורפים את העולם, אז זה כמו איש ואישה שיש אש ביניהם, אש הבגידה ביניהם, אז זה מה שעשיתם ביני לבין אשתי, ועכשיו אתם תשלמו את המחיר. טוב, אני ממשיך הלאה, על הפלישתים שחונים ביהודה והנטשו בלחי אחרי הסיפור של ה... של השואלים, ויש פה סיפור מעניין. הוא חזר ליהודה, לשבטו, ויעלו פלישתים ויחנו ביהודה וינטשו בלחי, במקום שהוא נמצא. מי זה הפלישתים? הרבה פלישתים. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? מה קרה? ואמרו, לאסור את שמשון עלינו לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש ביהודה לסעיף סלע איתם. אני שואל אתכם שאלה. כמה אנשים צריך כדי לעצור בן אדם אחד ולמסור אותו? נורמלי, מה?
שניים,
שלושה. נלך ברוחב גדול, איש חזק, כמו שמשון, כמה צריך?
10.
10 אנשים. מה זה 3,000 איש? מה, הם דואגים שהוא יילחם בהם? זה לא נראה. רואים מהסיפור? זה לא הסיפור. אין פה שום... איזה מחשבה, הווה אמינה של אלימות, ההפך, תכף תראו שיש פה משהו בדיוק הפוך. אז מה?
הם רוצים למכור.
מה זה?
הם רוצים למכור.
אז למה שלא, מה יעזור? הם מוסרים אותו. אבל מבחינת למסור, מה ההבדל אם 10 מוסרים אותו, או מוסרים אותו 3,000 אנשים? בואו אני אשאל אתכם שאלה נוספת. הם אומרים לו, לאסורך ירדנו לתתך ביד פלישתים. אומר להם שמשון, ויאמר להם שמשון, ישבעו לי פן תפגעו בידם. אני מוכן להסגיר את עצמי בתנאי אחד, שבועה, לא פחות. אתם נשבעים שאתם לא פוגעים. סליחה? למה שאנחנו נפגע בך? מאותה סיבה ששלושת אלפים איש באו לעצור אותו. אז למה 3,000 איש באו לעצור אותו? כדי להראות לפלישתים בצורה שלא משתמעת לשני פנים, מה? אנחנו לא איתו, 3,000 איש מוסרים לכם, עם ישראל מתנער מהאיש הזה, אין לנו קשר, 3,000 אנשים זה לא דבר שנצרח, אבל כשבא צבא פלישתי ועומד בצד, אז לא זה מישהו מהצד של מחנה ישראל לקח מסר את האיש הזה, אלא עם ישראל מסגיר אותו. ובעצם יתרה מכך, שמשון מבין את הסיפור ששלושת אלפים איש זה כדי להראות לאויב אנחנו לא איתו, אז מה הוא דואג? שכדי להראות שאנחנו לא איתו, מה יעשו צדיקי שבט יהודה?
יהרגו
את שמשון. יפגעו בו. הוא מפחד מהיהודים, לא מפחד מהם. הוא מפחד בעצם מאותה מגמה, שבעצם תגיד, אנחנו לא איתו, וכדי להמחיש בצורה שלא משתמעת לשני פנים, אנחנו לא איתו. אנחנו נפגע בו לעיני הפלישתים, והנה נמחיש לפלישתים. רדו מאיתנו, זה לא סיפור שלנו, הבן אדם הזה הוא זר, הוא לא חלק מאיתנו. הנה, אתם רוצים לראות כמה? 3,000 איש מוקיעים אותו מתוכנו, דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם פוגעים בו. אומר שמשון, תשבעו לי שלא תפגעו, אני מוכן.
אתה נראה שהוא גם מבין שהכוח שלו לא יעתור נגד יהודים. רוח השם...
נכון, אבל הוא גם לא רוצה, אני חושב שאין אהבה אמינה כזאת, האלימות היא מצידם, היא לא מצידו, שימו לב, הוא צריך את השבועה שלהם, הוא לא נמצא בשום עמדה, אבל אתה צודק, ברור שרוח השם לא תשרה, לא תצלח עליו רוח השם כנגד אחיו, זה ברור לו, זה ברור לכולם, ואין לפי דעתי אהבה אמינה. בתוך המצב הזה, בעצם אנחנו נחשפים פה לשאלה מאוד מעניינת, מה יחסו של עם ישראל אל שמשון? או איזה גב מקבל שמשון מעם ישראל? זו שאלה מאוד מעניינת. ופה אנחנו רואים, המצב קשה בעצם. הוא פועל לבד בשורות האויב, ומה יחס אחיו? זה שבט יהודה. הוא ברח לשבט יהודה, לשבט שלו. אמו משבט דן אמרנו, אז הוא הולך הביתה, והבית בעצם מסגיר אותו, הבית מוכן להסגיר אותו לזרים, על מנת להרוג, ואולי להיות שותף אפילו בדבר הזה. וואו, וואו, וואו. טוב, לכי החמור.
רגע, אז מה הוא שפט את ישראל? אם זה המצב שלו, אז איפה הוא שפט?
אז בואו נשאל את זה בסוף, זו השאלה האחרונה, בתום כל התהליך, נשאל מה בדיוק הסיפור, בסדר. טוב, לכי החמור. הוא בא עד הלכי, ופלישתים הריעו לקראתו, ואז אתה אומר, צבא פלישתי, לא כתוב כמה הם, אבל כנראה שהם הרבה. אם כנגדם העמידו 3,000, אז מסתבר שגם יש מספרים כאלה, הוא הרג 1,000, אז אם הוא הרג 1,000 והשאר ברחו, אז אנחנו מבינים שיש כמה אלפים. בתוך המקום הזה הוא בא עד לכי, ופלישתים הריעו לקראתו, הנה נפל האיש בידינו, עכשיו הם גם בני יהודה עזקו אותו, באזיקים חדשים, נכון? יש שם ביטוי כזה שהם לא מפקירים אותו, הם מסרו אותו כמו שצריך, כן, רואים שנייה אחת, ויעשרו בשניים אבותים חדשים, ויעלו מן הסלה, מוסרים אותו, ותצלח עליו רוח השם, ותהיינה אבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. טוב, אז זה השלב הראשון, וימצא לכי חמור טריה, וישלח ידו, ויקחיה, ויח באלף איש. כשאני קורא את הפסוק הזה, הלב שלי מתפעל. איזה גבורה לעמוד מול אלפים כנראה. מה היה שם? אם מישהו היה מצלם את הדבר הזה, זה משהו שאין אותו בשום... אין דבר כזה. מה זה? אדם עומד מול 3,000 חיילים? מה קורה שם? ותצלח עליו רוח השם. זה נפלא. רוח השם זה רוח הגבורה, זה לא נס היה שם. רוח השם צלחה עליו והוא עומד מולה. זאת אומרת, יש פה אדם עם כוחות לא בסדר גודל שאנחנו מבינים בכלל ומכירים בכלל בתוך העולם שלנו. וגם זו שאלה, את מה זה משרת? מה, עם ישראל זה דרכו? מה זה הדבר הזה? את השאלה הזאת אני רוצה לשאול בתום הלימוד על שמשון. מה זה הדבר הזה? מה זה? עם ישראל לא בחי, לא בכוח, כי ברוחי אמר השם, מה זה האיש הזה שפתאום יש לו כוח וחילו לנשים גם עם הפלישתים והקדוש ברוך הוא צולח עליו ועוד פעם ועוד פעם מקשקשת לפניו כזוג כמו פעמון ורימון, השכינה, מה קורה פה, מה זה הדבר הזה? אז זה אני חושב דוגמה מאוד יפה. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין, פה זה דקויות. ויאמר שמשון בלכי החמור חמור חמורותיים בלכי החמור הכיתי 1,000 איש. ויהי כחלותו לדבר, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא רמת לכי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה עמוד בצמא, ונפלתי ביד הערלים, ויבכה אלוהים את המכתש אשר בלכי, ויצאו ממנו מים, וישת ותשב רוחו ויחי. על כן קרא שמה, אין הקורא אשר בלכי עד היום הזה. כל הפסוק הזה הוא אחד גדול, אני צמא, טוב, הקדוש ברוך הוא, חופר לו בו. זה כמעט כמו האדם הראשון בגן עדן, שהמלאכים מסננים לו יין, צולים לו בשר, מסננים לו יין. מה זה הדבר הזה? אבל שימו לב, יש פה שני שלבים, יש פה רגע אחד שהוא כמעט, ויצמא מאוד, נתת, ואתה עמות בצמא. זאת אומרת, הוא נמצא פה במצוקה קשה. מה הרקע למצוקה? למה זה קשור? שימו לב, ויאמר שמשון, הוא בעצם מכה 1,000 איש, ויאמר שמשון בלכי החמור, חמור חמורותיים. אתם שומעים פה שיר קצת? בלך יח אמר, יש מישהו יכול להמחיא, או קיצור, לכתוב מנגינה, להלחין את הדבר הזה, בלחי החמור, חמור חמורותיים, איך הלשון פה? כן, בלחי החמור, היכיתי אלף איש, בלחי החמור, חמור חמורותיים, בלחי, יש פה איזה משקל שאפשר להתאים פה, אבל ברור שזה איזה ניסוח חגיגי, חגיגי כזה, ובעצם מה הוא מספר? וואו, מחזיק את הלחי החמור, הוא אומר, וואו, בזה הרגתי אלף איש, הוא מתפעל, ממה? מחזיק את לחי החמור, והיא כחלותו לדבר, וישלח את הלחי מידו. הלחי הזאת נעשה בנס, למה אתה משליך אותה? ויקרא למקום רמת לחי. מה זה רמת לחי? כבוד. הוא מתפעל, הוא שר, אבל הוא משליך אותה גם, הוא לא מכבד אותה. וקורא למקום רמת לחי, הוא אומר, וואו, כאילו, איזה כוח היה לי פה, איזה גבורה. כמעט הייתי אומר, כוחי ועוצם ידי, קיבלת נס, ואתה מתלהב ממה? מהלחי ומהניצחון. אתה מבין מה היה פה? זה פשוט בעיניך? הקדוש ברוך הוא מופיע ובא להיות לידך, זה פשוט לך? אז אתה חצית את הקו. ויצמא מאוד, ויקרא אל השם, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך. שימו לב, הוא עובר לעמדה הפוכה, לא של כוחי ועוצם ידי, או לא של התפעלות ממה שהיה מהלחי ומה שקרה לה, אלא מבין, אתה נתת ביד עבדך, את התשועה, ואתה עמות בצמה ונפלתי ביד הערלים, הם הערלים, לפני כן הם לא היו הערלים, הערלים, שם זה האלף איש, גיבורים, וואו, אני ניצחתי את הגיבורים, לא, לא, הערלים, הכל עומד בעמדה אחרת, ויצאו ממנו מים, וקרא לו, אין הקורא, אין זה מעיין, והקורא זה המתפלל, קראתי להשם וענני, אז רואים שבעצם היה רגע אחד שהוא היה בהי, והיה רגע אחד שהוא בעצם מבין שהוא עומד למות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תתלהב מהניסים שהיו פה, זה לא שלך, זה אני הייתי פה, והוא עובר מרמת לחי, סתכלו, רמה זה רם, ולחי זה הדבר שאיתו הוא עיקר, לעין הקורא, זה העמדה הנפשית שהייתה בעקבות הסיפור הזה, וכאן מזמנים אותו לעמדה אחרת. טוב, יש פה בחז"ל מדרשים מאוד יפים, אבל אנחנו, בואו נגיע לפרק הפרק ט"ז. פלישתים עליך שמשון. אפשר לומר, עוד לפני פלישתים עליך שמשון, בעצם שימו לב, פרק ט"ו נגמר במילים, וישפוט את ישראל בימי פלישתים 20 שנה. מה היינו מצפים שאחרי זה יהיה כתוב?
והיה
מקור רב,
לא
ש... והיה מקור רב, מישהו, וישפוט את ישראל, זה כל השופטים, הוא גמר לשפוט. אז מתחיל מישהו אחר, מה זה וישפוט את ישראל 20 שנה? ועכשיו הילך שמשון הזאת, ובסוף, בסוף הפרק הזה, סוף פתת זין, כתוב עוד פעם וישפוט את ישראל 20 שנה. מה?
והוא שפט את ישראל.
והוא שפט, נכון, ניסוח קצת אחר. אז אתה אומר, מה זה? אז אני רשמתי לכם איזושהי אמירה שבעצם אומרת, ככה יצרו שתי תקופות, אבל זה בעצם מנהיג אחד, אבל כאילו פה נגמר פרק, ובעצם הסיפור הבא הוא כבר סיפור אחר. ולמה זה סיפור אחר? אז אפשר לומר שבאמת יש פה מדרגה אחרת. משהו נפל, כבר רואים בהתחלה, וילך שמשון עזתה. עזתה זה מכוון לעזה, וירא שם אישה זונה, אוי 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 אוי, ויבוא אליה, אוי 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 אוי, שמשון. לאן אתה
רואה? התפילה לא התחילה ברמת לחי?
רמת לחי, בהחלט. רמת לחי זה ההתלהבות שלו מהנס, ששמה אותו מול הכוח שלו, וואו, איזה כוח יש לי. ההתפעלות שלו מהכוח שלו, זה, אבל הוא עשה תשובה עליה. נכון. מה באמת גורם לנפילה פה? אפשר לומר שהסיפור הקודם הראה לו שהוא לבד. אחיו בעצם דחו אותו. של מי אתה שליח? אחרי הסיפור הקודם, רמת הלחי זה כמה דקות אחרי שעם ישראל דחה אותו, והוא היה צריך לקבל שבועה שלא הורגים אותו, שאחיו לא פוגעים בו, שבועה, ושלושת אלפים איש אמרו לו, אתה לא משלנו. ואם מישהו מנסה לדמיין מה היה שם, היה שם קשה מאוד בכל קנה מידה. אתה לא משלנו, לך מפה. ומוסרים אותו ביד פלישתים, ומבדים שהוא קשור היטב באבותות חדשים, שחלילה לא יוכל, והם כבר יטפלו בו. זה המקום. המקום הזה זה מקום מחליש. אפשר להגיד, נכנסנו עכשיו, הוא נכנס בעמדה המוחלשת בעצם לסיפור הזה.
זה
אבל אפשר לראות עוד דברים, ובואו נראה איך רואים את שני שתי התקופות בחייו.
אתה לא יכול להתעלם מזה שהוא רוצה את זה.
את מה הוא רוצה?
הוא רוצה שהפלישתים לא ירגישו שהוא שליח של עם ישראל.
נכון, הוא משחק פה, אם הוא יבוא בתור, נכון, נכון, ויחד עם זה, אני רוצה שעכשיו נראה את הפער הגדול בין האישה הראשונה, או בין הדברים הראשונים שהיו, הניגודיות. האישה הראשונה, אין לה שם. פה, או הייתי אומר, לא רק שאין לה שם, בהמשך בפרק הזה תהיה דלילה, יש לה שם. זה מאוד משנה, שם זה... היא כבר חשובה, יש לה חשיבות. אם תרצו בתהליך הלקיחה הראשון, שמשון רואה אישה, קחו נא לו אותה. ואנחנו אומרים, אביו אמו לא ידעו מהשם היא, רואים זה מהשם, איך שלא נפרש את זה. אחרי זה הוא יורד, כן, יורד יחד עם ההורים בהתקשרות הראשונה, כמו אירוסין, וישוב מימים לקחתה, וירד אביו אל האישה, יש שבעת ימי משתה, זה מקום גבוה. בפעם השנייה, וילך שמשון הזאת, וירא שם אישה זונה. וירא אישה זונה, ויבוא אליה. מה זה? זה משהו אחר לגמרי, זה רמה אחר לגמרי. זה... אמרנו, ויהב אישה ושמה דלילה, ויהי אחרי כן ויהב אישה. אחרי כן זה אחרי הסיפור של האישה הזונה. ויהי אחרי כן, אחרי הסיפור הקודם, ויהב אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. אוהב אותה, אוהב אתה נמצא. מהשם היא טוענה, אתה אוהב? האם בבנות עמך ונשים שאתה הולך לפלישתים בפעם השנייה? זה בעצם מה שקורה. ואנחנו רואים שבעצם האישה הראשונה היא איתו בעצם. כדי שהוא יגלה את הסוד, אמרו לה, פן ישרוף אותך ואת בית אביך באש. האישה השנייה, תגלי לנו את הסוד ואנחנו ניתן לך 1,100 כסף, בצע כסף. אין לה איתו שום דבר. זאת אומרת, זה כבר הופך להיות משהו חלש. אישה זונה בשלב הראשון, ובשלב השני אישה עם שם, אבל משהו אחר לגמרי. אבי ואמו לא ידעו כי מהשם היא בפעם הראשונה, בפעם השנייה, והוא לא ידע כי השם שר מאמו. השם שר מאמו בתוך הסיפור הזה. זאת אומרת, זה סיפור של שתי נשים שמדלדל כוחו, מדלדל כוחו. ומגיע, בפעם הראשונה, יש הרבה הקבלות. ותב קלה שבעת ימים, והיא ביום השביעי, והיה גדלה כי היא ציקתו. ואתה אגיד אחידה לבני אמה, הציקה לו. בפעם השנייה, אגב, מאוד מעניין, כל הביטויים האלה של לה, מציקה לו, תגיד וכן הלאה, זה את הסוד הראשון, את הסוד של האריה, שאמרנו שזה גם סוד, יש לו שני סודות, את הסוד הזה. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, על הסוד של הנזירות, שזה הסוד שלו, שזה לא, זה לא האסטרטגיה מה לעשות, אלא זה הלב של הסיפור, אני נזיר אלוקים, זה הזהות שלו, שקודמת עוד ללדתו, לא התוכניות איך להילחם בפלישתים, וכן, והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצה ותקצר נפשו למות, לא הציקה לו סתם, ותקצר נפשו למות. ובאמת, בסופו של דבר, אנחנו רואים תהליך של הסוד הראשון התגלה, ואז הוא נמצא חשוף מולם, אבל עדיין הסוד השני נמצא, הסוד השני נמצא, אבל הסוד הזה בשלב שלנו אנחנו רואים הלך ונחלש, ויש פה דברים שצריך לשאול מה באמת דרדר אותו. אז אמרתי, דרדר אותו אפשר לומר היחס של עם ישראל, ודרדר אותו אפשר לומר כמובן אנשים. בסוף יש לו איזשהו כן, מצב שבו חלק מהפעולה שלו זה להיות בתוך השדה הפלישתי ולחבור אליהם ולקשור אליהם, ומשהו בציר הזה, משהו בדינמיקה הזאת, משהו בהתנהלות הזאת הלך ונחלש. אני חושב שאלה שני הדברים המרכזיים. זאת אומרת, הדבר של עם ישראל, אני חושב שהוא לא מפורש, אבל הסמיכות פרשיות, זה הפרשייה האחרונה, עם ישראל דחה אותו, ומתוך המקום שעם ישראל דחה אותו, הוא הולך אל אישה זונה. זה בעצם מה שקורה. יש את הסיפור של עוד איך הוא נחלץ עם המכה, עם הלכי. אז גם פה בעצם, טוב, יש איזו התרחשות רוחנית, שהוא בעצם בפעם הראשונה מתלהב, ופעם שנייה מתבטל לקדוש ברוך הוא. אבל יחד עם זה, בסמיכות הגדולה של הפרשיות, אז החלק הראשון נגמר בתחייה של עם ישראל, החלק השני מתחיל בסוג של הידרדרות. גם חז"ל אומרים רואים את האישה הזונה, יש גמרא, אני לא זוכר כרגע אם רשמתי אותה, רשמתי אותה, אבל לא זוכר כרגע איפה, אבל שבאמת, איך כתוב, שמשון לקה בעיניו, בגלל שהוא הלך אחרי עיניו. והלך אחרי עיניו, אפשר לראות בגמרא שהיא דייקה, לא סתם, וירא אישה. זאת אומרת, הלך אחרי עיניו, ואומרים את זה, לא אומרים את זה על האישה הראשונה, אומרים את זה על האישה האחרונה, כי באמת האישה האחרונה זה הלך אחרי עיניו, וכבר יש איזושהי ירידה שקורית פה בכל הסיפור הזה, וזה סיפור ההידלדלות שלו עד שהוא מגלה את הסוד ונופל משערי הפלישתים. טוב, בתוך הפרק הזה, וילך שמשון עזתה, כמו שראינו, אז מה באמת הוא מתכנן? אז פה רואים קצת מתבלבלים, שם זה מהשם היא כתעונה, הוא מבקש מפלישתים, ופה הוא בא וירא שם אישה זונה ויבוא אליה, לעזתים הוא שלח איזה מסר, שימו לב, זה כתוב בצורה מעניינת, כאילו כמו איזה משהו שרוצים להראות שהוא הפריח יונים באוויר לא ברורות, אז גם הפסוק כתוב לא ברור, הרבה פעמים הכלי והתוכן הם מתאימים זה לזה. לעזתים הוא שלח מסר לאמור בא שמשון הנה, הוא כאילו פיזר שמועה בעיר, שמשון בעיר, כולם, שמשון חזר לעיר עכשיו, זה הזמן, הוא הרג להם 1,000 אנשים, אנחנו, הם כמובן בעמדה קשה מולו. לעזתים לאמור בא שמשון הנה, ויסובו וירבו לו כל הלילה בשער העיר, והתחרשו. והתחרשו כל הלילה, עד אור הבוקר, והרגנו, הנה עכשיו הוא נמצא פה, יודעים איפה הוא נמצא. והוא יוצא בחצי הלילה, עוד פעם, וישכב שמשון עד חצי הלילה, והיא בחצי הלילה, מה זה מזכיר? אי אפשר, איזה התאמות עושה פה הנבואה, זה פשוט לא יאומן, הוא נמצא בבית אישה זונה, והיא בחצי הלילה, והשם ייקח, אומר, לא, ויקח שמשון את שערי העיר. כאילו אתה יכול בטבעיות להמשיך את הפסוקים של ספר שמות על גאולת עם ישראל, הוא בא הפסוק ובעצם מקרין מגאולת עם ישראל לגאולתו של שמשון, וזה עצמו פלא שלא יהיה שואר הדבר הזה.
גם בבואז זה בחצי הלילה.
מה? נכון, גם בבואז, לידת מלך ישראל, דוד בא מהמקום הזה, בוודאי, בוודאי, זה שמור למקומות מאוד משמעותיים. והיא בחצי הלילה זה גם נוגע בסוגיה שהגמרא במסכת ברכות אומרת שרק שניים בעולם ידעו את סוד החצות הלילה, שזה משה ודוד, וגדול, גדולה ידיעתו של דוד מידיעתו של משה על פי הגמרא, ולדעת את חצות הלילה זה לדעת את הסוד להיות בחצות, שזה נקודת החושך הכי גדולה, ולפעול בתוך החצות, כי החצות זה הזמן הכי חשוך בעולם, כי זה השמש נמצאת במקום הכי רחוק, האור הכי רחוק מהמציאות. ואיך פועלים בתוך החושך הגדול הזה? תחילת עם ישראל הייתה ככה, תחילתה של מלכות, והנה פה שמשון מקבל ואי בחצי הלילה. קיבל את הפסוק הזה גם במתנה, ואתה שואל, וואו, לאן הדבר הזה עולה?
למה הזאתים מחכים עד הבוקר?
למה מה?
למה הזאתים מחכים לבוקר? למה הם מחכים? שמשון פה, תבוא, תבוא אותו.
תראה, הלילה, השליטה, להילחם בלילה, להילחם בלילה, אני אומר את זה מניסיון, להילחם בלילה זה דבר לא פשוט, גם רק בתקופה האחרונה יש אמצעי עזר לנו, לאויב שלנו יש פחות, לפחות היו שנים כאלה, ואז יש לך עדיפות עליהם. אבל בלילה זה זמן שאתה לא שולט במציאות. מישהו בורח לך, אתה לא רואה אותו, אין תאורה כמו היום, ואין אמצעי עזר לראיית לילה שמגבירי אור כוכבים וכל מיני שיטות חדשות שבעצם מייצרות. ואז בלילה זה לא שליטה, הם מחכים בבוקר, בבוקר נהרוג אותו, נשלוט במצב, נחלק את הכוחות, נעשה מערבים. בלילה הוא יתחיל לרוץ, אתה לא יודע מי נגד מי, אי אפשר. בלילה זה לא יעיל, זה ברור. מישהו בורח לך, גם מחבל חלילה נמצא בתוך יישוב, בתוך מחנה, בלילה אתה לא יודע מי נגד מי, אתה מפחד לעשות כל צעד, כי אתה לא יודע מי זה, עד שאתה לא רואה אותו בצורה ברורה. טוב, בסדר. אז אם כן, ככה, ושימו לב מה הוא עושה, מה?
אני אמרתי שמחכים לו בשער.
מחכים לו בשער?
מחכים לו בשער.
עזבו לו כל הלילה בשער העיר.
אנחנו לא יודעים איפה הוא כאן.
נכון, ברור שהוא יצא דרך השער, ואנחנו מבינים שהמקום יש לו חומה, כשיש שער זה אומר שיש חומה, נכון? העיר עם חומה, אז חומה זה חומה, מה הוא לא, חומה הוא לא יכול לחצות, הוא יעבור דרך השער והם צודקים, הוא יעבור דרך השער. השארנו הרבה אנשים בשער, זהו, הסיפור סגור, אין פה מה לעשות. הוא בידיים שלנו, שמת 1,000 אנשים, כמה אנשים הם שמו בשער? פעם אחרונה היה 1,000, נכון? אז מסתבר שכמה? כמה אלפים. אבל הפעם מוכנים עוד יותר חזק, לא יודע איך בדיוק, אבל הם מחכים לו, הוא לא בשטח פתוח, הוא נמצא פה בעמדה נחותה, וזה מה שעומד להיות. אז הנה, תפסנו את שמשון, והנה הוא בא ועוקר את שערי העיר הגדולה, וכמו אומר להם, אתם לא בעלים על המקום, והולך אל פני ההר אשר על פני חברון. אי אפשר לא לראות איזה מכוונות למשהו שהוא מעבר. מתוך כל המצב הזה, הוא מסתכל, צופה אל פני חברון, וחברון מספרת משהו, זו שאלה באמת, מה היא מספרת?
למה לא נרחבים בו עכשיו, שהוא לוקח את
השער? ושוק
כזה. לשערי העיר כנראה זה... זה כנראה שזה יראה. הם עובדים. זה יראה, יראת הרוממות, אני חושב. אני חושב שיש פה גם יראת הרוממות, זה לא רק פחד. עכשיו תיירטו אותו, הוא מחזיק דבר כזה בידיים, תורידו אותו. אי אפשר, כאילו... זה שבר את כל, את כל המוסכמות, זה הולך למקום בלתי צפוי, בעליל עומדים כולם, אולי אנשי הדת שלהם, לא יודעים איך להגיב. אם אתה שואל אותי, זה מה שאני חושב שזה מה שהיה. כי עד הרבה, אדם שמחזיק את שערי העיר, גם זה סקרנות לראות, אבל הוא ממשיך אחרי זה וזהו, אף אחד לא הולך אחריו, כאילו, לא מתעסקים. אני מזכיר, 1,000 אנשים הוא הרג בפעם האחרונה, כאילו, ברגע שהוא יצא מהעיר, מי יצליח? ניסו. 3,000 אנשים, נכון? 3,000 זה ישראל. אבל אם 1,000 מתו, אז היו 3,000, מסתבר. אלפי אנשים ניסו ולא הצליחו. איפה, מה תהיה ההפתעה הבאה? אז אפשר לקחת את זה לפחד, ואני חושב שיש פה גם יראת הרוממות. מה?
אולי אם לחי כזאת קטנה
במרחק
צמוד
יצליח
להרוג 1,000, אז עם שערים.
עם שערים. כן, יש גם צד כמובן הפוך, אבל אינני יודע להכריע. בסדר, חברים. כן, במה כוחך גדול? שואלת אותו דלילה, ובמה תאסר לענותיך? מה?
המערב של מסלול, הם היו מבחוץ, לחומות.
כן.
אז למה הוא עקר את החומות כאילו שהוא בא לצאת? הוא לא פתח כבר את הקורבן, אבל הוא פשוט בא ועקר את השערים.
כן,
הוא לא ידע שעשינו מערב, אז למה הוא בא
ועשה גמי
כל
הכבוד הזה? מה, לא ברור לו, אם הוא פיזר שמועה שהוא בעיר, ברור לו שיש מערב. מה, יש אפשרות? הוא פיזר שמועה בעיר, כל העיר יודעת ששמשון נמצא פה. אני מזכיר, הוא הרג להם 1,000 אנשים. הוא שרף להם עם 300 שואלים, שרף להם את העיר. עשה דברים קשים מאוד, עכשיו הוא נמצא בעיר, יש ספק, זה ברור שהוא, כשהוא נכנס לעיר, הוא מזמין את כולם, וברור כ-1,000, אין בכלל שתי אפשרויות, אין בכלל ספק שזה הסיפור. עכשיו, הוא קם בחצי הלילה, למה הוא קם בחצי הלילה, למה הוא לא מחכה בבוקר? הוא מבין שבבוקר כולם מחכים לו, והוא עומד מול מציאות בלתי אפשרית, הוא יוזם, ועכשיו עושה איזה תנועה, וכולם עומדים ומקבלים את התכתיב שלו. אם אתה מחכה לבוקר, נתת לה... לכל האנשים, אנשי עזה להיערך, והסיכוי שלו לצאת גם הוא אחר לגמרי. בסדר? יפה. במה כוחך גדול ובמה תאסר לענותיך? שימו לב, מדלדל כוחו. אבל אני לפני כן אני שואל, מאיפה את יודעת שגדול כוחו? מאיפה יש לו? מי אמר לך שיש איזה משהו? יש לו כוח. מה זה הדבר הזה? מאיפה? אתה רואה מישהו חזק מאותו, תגיד לי, מה הסוד שלך? אני חזק. לא, מה הסוד? זאת אומרת, ברור להם שיש סוד, ואמרתי, זו שאלה מעניינת, אבל הם רואים בזה משהו לא טבעי, רואים אולי את הצד האלוקי שבדבר הזה, והם מבינים שזה תלוי במשהו, ואולי מהסוד הראשון, ואולי משהו אחר. אם מישהו ימצא איזו תשובה עמוקה לזה, אני אשמח לשמוע אותה. בכל אופן, ואז מתחיל תהליך, ותהיה שניהו על ברכיה, והיא בוגדנית, והוא כבר נמצא בתהליך של דרדור, כבר לא נמצא עם מהשם היא טוענה ומחפש מפלישתים, כבר לא שם, כבר נמצא במקום אחר. ותישנהו על ביקרה, על ברכיה, ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו, כל פעם הוא אומר לה דבר אחר, הוא אומר לה דברים לא רחוקים, הוא מתחכך עם הסוד שלו, בכל התשובות שלו זה לא תשובות, יש איזה סוג של התחככות. מה בעצם, במה תלויים כוחות החיים שלי? ויוחזו פלישתים, לא, סליחה, אז טוב, כל הפעמים, והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, מה?
מה מראשונים הוא לא מתחכה, אם נעשו אותי עם כאלה וככה וככה, רק בשלישי, עם המחלפות שערות,
שאז
הוא
מתחכה. כן, אבל צריך לראות כל אחד מהסימנים, אגיד ענה לי במה כוחה, ויאמר אליה, אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים אשר לא חורבו וחליתי, והייתי כאחד האדם. עושים וכו'. אחרי זה...
קודם כל יש לו שבע מחלפות ראשו. כאילו המספר שבע הוא כנראה הבנתי.
כן, וגם צריך להבין מה הכל... יש פה סיפור, התורה יכלה להגיד, היטל בהם שלוש פעמים, בלי לכתוב לי את הסיפור. סימן שהסיפור, יש פה איזה תהליך ויש פה איזה הדרגתיות. ואולי פעם ראיתי פה משהו ואני כרגע לא רואה אותו, אז לא ניכנס כרגע לרמה הזאת, אבל יש פה בכל אופן משהו, והיא כי ציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו ותקצר נפשו למות. מה זה? זאת אומרת, זה דלדול ודלדול ודלדול. ויגד לה, אחרי שבתקצר נפשו למות, ויגד לה את כל ליבו. ואמר לה, מורה לא עלה על ראשי, כי נזר אלוהים אני מבטן, אמי, אמי גולחתי ושר כוחי, וחליתי והייתי ככל האדם. אני שואל, מה זה? השערות שלו זה הסיפור? איך הבנתם? אז ברור שזה לא משהו פיזי. זה קשור לפיזי. אבל הגילוי של הסוד, פלוס פגימה בנזירות, איבדת את הנזירות. אתה נזיר. יש לך כוח שבא לך בנבואה, ובא לך בשליחות אבא ואמא, והוא יחל להושיע את ישראל. ואתה מעלת בו, אתה פגמת אותו, איבדת את כוחך. אז ברור שזה לא איזשהו מין אמירה כזאת, טכנית כזאת, טוב, השערות מחזיקות כוח, ברור שזה משהו אחר לגמרי. והנה, ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותח אל ענותו ויסר כוחו מעליו, מענים אותו, מיישנים אותו. מדלדלים אותו, והדלדול עכשיו הולך בקצב, ויוחזו הפלישתים וינקרו את עיניו, כמה קשה לקרוא. ויורידו אותו, עזתה ויעשרו בנחושתיים, והיא תוכן בבית האסורים. וכמה ידלדל כוחו, אומרת הגמרא במסכת סוטה, והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, לפני כן, רבי אומר, אלמלא לא נקרא שמה דלילה, ראויה הייתה שתיקרא דלילה. זה הסיפור, זה הלב שלה. דלדלה את כוחו, דלדלה את ליבו, דלדלה את מעשיו. הורידה אותו מבחינה רוחנית. זאת אומרת, היא משכה אותו למטה, מבחינה רוחנית. והיא כי הציקה לו בדבריה כל הימים, ותאלצהו. מהי ותאלצהו? אמר רבי יצחק דבר רבי עמי, בשעת גמר ביאה נשמטה תחתיו. כאילו נשמטה תחתיו ויצרה בו איזו מציאות בלתי אפשרית של חידלון, של כוחות חיים. ואם תרצו, הסיפור יורד עוד למטה. והיא תוכן בבית האסורים, אמר רבי יוחנן, אין תחינה אלא לשון עבירה, וכן אומר, תתחן לאחר אשתי, מלמד שכל אחד ואחד הביא לו את אשתו לבית האסורים כדי שתתעבר ממנו. בקיצור, חז"ל פה הולכים ומראים דלדול אחר דלדול, דלדול אחר דלדול, עד שהוא יורד למטה. זה מצד אחד. ומצד שני, בסופו של דבר, הרגע אחד, תמות נפשי עם פלישתים, הרגע הכל כך רואים איך בעצם מרגיש שכוחות צמח לו. מבחינת הפלישתים זו סוגיה מעניינת, לא, אין לנו זמן עכשיו לטפל בה. הם מביאים אותו לבית אלוהים, הם לא התפללו לאלוהים שלהם לפני כן, אבל אחרי הניצחון הם מביאים לאלוהים. אצלנו זה בדיוק אפור. אנחנו מתפללים לפני ואחרי שמקבלים וישפן ישורון ויבד, בדיוק דבר והיפוכו, אנחנו בהם, וזו שאלה מעניינת, אפשר לשאול אותה פה, להוסיף אותה לשאלות, ובואו נגיד כמה דברים לסיכום. אנחנו בעצם ראינו בעצם שהתקופה היא תקופה של התרחקות מנקודת הראשית, שמשון זה השופט האחרון. ואם עותניאל, יש איזו טבלה שהתחלנו למלא ולא השלמנו, אם עותניאל זה נקודת הראשית הגבוהה, אחרי זה אהוד, אחרי זה דבורה, אחרי זה גדעון, הולך ואחרי זה יפתח טבעי, כבר בחירה של העם, כבר מנהיג צבאי, כבר בלי תצלח עליו רוח השם, הגענו לשמשון הכי רחוק מצד... מה? ותצלח, נכון, פעם אחת.
כן, אבל רק שמלחמת אחים...
כן, יש שם הרבה סיבוכים וירידות שדיברנו עליהן, ובתוך הירידות האלה הגענו למקום מאוד מאוד רחוק. מקום רחוק מצד אחד, אבל במקום הכי רחוק יש גם התחלה חדשה. עולם ישן נשבר ויש איזו התעוררות. ובתוך הידעת כי מושלים בנו פלישתים. ובתוך פרק או סיפור שמתחיל במה? במנוח עם הארץ ומראה לך, האיש לא יודע להוביל. האיש זה הדור, אז הדור לא יודע להוביל. הפלישתים מובילים, הפלישתים שולטים בכיפה. הלא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, המושל הוא מהם, לא אנחנו. והם באים, אנחנו נעשה את מה שהם יאמרו, אין לנו כוח, אנחנו נסגיר, אפילו נרצה לרצות אותם כמה שצריך, כדי שירדו מאיתנו. בתוך המקום הזה מתחיל כוח מלמטה. הכוח הזה זה כוח של אישה, שבעצם הקדוש ברוך הוא, המלאך, בא אליה ובעצם אומר, זה סיפור שמתחיל מבפנים, מהלב, מהרצון, מהמקום של אישה, לא מהמקום של גבורה, של כוח, של הנהגה, של משפט, של תורה, אלה לא בנויים, אבל זה מתחיל מאיזשהו מקום, והאישה היא זו שיודעת על הוא יחל להושיע את ישראל, והיא נוטעת בו את הרגשות האלה, מנוח יותר טוב שלא ידע, הוא לא ידע איך לגדל את המנהיג הבא של ישראל, זה לא בתוך כלי עבודה שלו, זה לא בתוך כישורי החיים שלו, ויותר טוב שבטבעיות הבן יהיה משהו אחר מאבא שלו, כי אם הוא עומד ללכת אחרי אשתו כמהות, להיות מספר שתיים כל הזמן, אז זה לא מה שצריך, או לא רק מספר שתיים, ללכת אחרי האישה זה יותר מאשר מספר שתיים, בכל אופן. ובתוך המקום הזה נולד שמשון, ושמשון מגלם איזושהי עמדה פנימית של געגועים, כאשר עשו לי כן עשיתי להם, הוא צודק, והוא לא מוכן, ויש בו איזה צדק פנימי כזה, וכל ההתעסקויות, כאשר עשו לי כן עשיתי, וכל מה שראינו בדרך בפרק י' ד', אתם בוגדים, מה עשיתם? אני עושה לכם רעה עכשיו כאשר עשיתם לי, אתם, ורואים את רואים את התנועה הזאת שלו, איזושהי תנועה של משפט, בתוך מקום שעם ישראל כל כך חלש, ויחד עם זה אפשר לומר, יש פה איזו התעוררות של הרצון שלנו לחיים בריאים, לחירות, לגאווה לאומית, לא להסכים לחידלון הזה, והעם אומר לו, לא ידעת כי מושלים בנו פלישתים, אז הוא יגיד, בדיוק, אז למה זה סיבה להיות איפה שאנחנו נמצאים? שמשון פועל בשורות האויב בתקופה שאין מדינה, אין מנהיג, אין שופט שמוביל את העם, אין מערכת, אין צבא, אין כלום. בתוך ההקשר הזה, לפעמים הסוגיה של שמשון מעלה גם סוגיות היום על לעשות כל מיני דברים בשדה האויב כדי להחזיר גבורה לישראל. אנחנו כולנו מכירים פרשיות כאלה או אחרות שקשורות לגבעות וקשורות להתנהלות של נוער, שבעצם אומר אנחנו הולכים בדרכו של שמשון. במובן הזה צריך להבחין הבחנה מאוד חדה. שמשון חי בתקופה שאין מדינה, אין אפשרות לעשות את זה במשפט, אין אפשרות לעשות את זה בדרך ראויה בכלים שהתורה נותנת לנו, שעם ישראל חפץ לעשות בהם, ובמובן הזה אין אפשרות, אז שמשון עושה, ואז באמת הופך להיות קודש, ורוח הקודש מקשקשת לפניו כזוג, והקדוש ברוך הוא מופיע בתוך הסיפור הזה בצורה פלאית, כי הוא מחזיק בדור הזה, יש איזו נפילה כללית, והוא מחזיק את הרצון, הוא מחזיק את הגעגועים, הוא לוקח את השערים מול חברון ומציף איזה חזון, מציף איזשהו מקום. הדור לא מקבל את הדבר הזה, ומהבחינה הזאת ראינו אפילו דוחים אותו. יחד עם זה, בסוף חייו מה רואים? וירדו אחיו, וכל בית אביו, ויסעו אותו, ויעלו, ויקברו אותו בן צורה ובן אשתאול בקבר מנוח אבי, והוא שפט את ישראל! את ישראל, כן, הוא שפט את ישראל, בתוך פסוק שמתאר את פועלם, וכמו אומר, עם ישראל הבין שהאיש הזה העניק לנו משהו, האיש הזה נתן משהו. הפלישתים ראו פה, הבינו משהו, ועם ישראל הבין משהו. יש פה מעבר לכך עוד דבר שעומד בכל הרקע של הסיפור. מה זה הגבורה הגדולה הזאת? הגבורה הגדולה הזאת היא לא גבורה אישית. זה גבורה של מישהו שעתיד להושיע את ישראל, או שמכוח העובדה הזאת הוא... אז למה הגבורה לא מחולקת לכל היהודים, שווה בשווה, בצורה נורמלית? כי לא יודעים להתארגן ביחד. והפלישתים בעת ההיא, אנחנו רואים, הם האריה הפלישתי, הכוח נמצא ביד הפלישתים. האריה הפלישתי הוא עומד ותוקף, ועומד בן אדם, אין לו אפשרות להביא צבא מול האריה הפלישתים. אז מי יעמוד מול האריה הפלישתים? ופה יש איזשהו דבר שאני חושב שהוא פלא, בעצם להבין מה כוחו של עם ישראל. לימים זה יהיה כוח של ציבור. כוח של ציבור אין סופי. לעם ישראל יש כוח לפעול בעולם גדולות ונצורות. אבל כשעם ישראל לא עושה את זה ולא נאמן לשליחות שלו ועוד לא מבין את השליחות שלו ולא נמצא בקולקטיב ולא נמצא ביחד, אז איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? אז פה אומרים, חוק שימור אנרגיה. האנרגיה הזאת נמצאת, יש פה איש אחד שמחזיק אותה על כתפיו, אז הוא קיבל כוח, שבעצם כוח זה של עם, זה לא כוח של יחיד. מה זה אתה עומד מול אלפי אנשים ואתה נלחם בהם? מה זה הדבר הזה? כן. יש פה כוח של עם ישראל, כוח של גאולת ישראל, כוח של התעוררות, ובעצם הפרשה הזאת אפשר לומר, מסכמת את ספר, את ספר שופטים, כי הפרשיות הבאות, הפרקים הבאים, זה באים, בימים אין מלך בישראל, זה כבר לא כרונולוגי. שמשון הוא השופט האחרון. והשופט האחרון שבעצם מראה מצד אחד את ההתרחקות מהמקור שהייתה לנו, ומצד שני געגועים ואי הסכמה עם המצב הזה של מאוד ברור אחרי זה, אין מלך בישראל, איש הישר ואין מלך בישראל, ושמשון מכריז, אין מלך בישראל, אז אני אהיה מלך בישראל. לא במובן אלא נוסע על כתפיו, נוסע על שכמו, יוצא לדרך לבדו, כשהעם כולו נתון בתרדמה, ואפשר לראות את הסיפור הזה, ואת השכינה ששורה בידיו, כאומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. הקדוש ברוך הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא חפץ בדבר הזה, והקדוש ברוך הוא נותן לו כוח עוד פעם ועוד פעם, ובעצם, כן, בשעה שעם ישראל, כמו שאמרנו, נמצא בתרדמה, אז הגבורה מפלסת את דרכה, ובעצם אפשר לומר שיש פה איזה נקודת רצון בוסרית, שנגמרה גם בצורה עוגמת נפש גדולה, תמות נפשיים פלישתיים זה נורא, אבל יש פה נקודת רצון ראשונה, גדולה, עמוקה, פנימית של עם ישראל, והצעד הזה הראשון לגעגוע אל מלכות, אל כוח של עם, ילך ויסלול לדרכו. עד שבעזרת השם יהיה מלך בישראל, ברכת השם אליכם.